טוב, רגע, אז אם אנחנו נעשה חזרה קצרה מה שדיברנו בשביל להיכנס לתהליך, לדבר עצמו, בסדר? אז ככה, אז אנחנו דיברנו על שהנושא שלנו זה המשקיע הזה, נכון? סליחו לי שאני חוזר על זה, הוא בנוי מרבדים. המשקיע הספג הוא בנוי מרבדים, הוא בנוי כמדרובד, כאילו משתי חטיבות, נכון? כזה חטיבה עליונה ותחתונה, בערך כמו החילוק בין רחל ובין לאה, בין רחל ובין לאה, זאת אומרת שהמדרגה העליונה היא של לאה, היא מדברת על שמחה ועל איך שהשמחה מחדשת את החוכמה, נכון? כשאדם הוא שמח אז הכל נפתח לו והוא מלא חוכמה ומלא כן, בכל יוצא החוצה, וזה בנוי המדרגה, זאת אומרת השמחה מולידה חוכמה, וזה בנוי המדרגה פשוט יסודית יותר, וזה המדרגה של ההוד והיופי. נכון, שאם רואים אדם יוצא החוצה ורואה את ההוד ואת היופי של העולם, אז הוא מתמלא בשמחה לעולם הזה, ואז מלא יוצא את החוכמה החוצה. והרובד, נכון, זה מה שכתוב בשמה, שזה יפה ללב. יפה ללב. למרות שלכל יופי שייך לראייה, בכל זאת זה יפה ללב, הכוונה היא כאן שהלב שם זה מקום של הבינה, נכון? לאן היא קשורה לבינה, זאת אומרת, איפה שהלב יושב, שם מתפתח היופי, ההרמוניה וכל הפרספקטיבות כאלו, ומזה צומחת השמחה והחוכמה. לפני כן שאנחנו מדברים פה על עולם של עולם הרגש, נכון? הנושא שלנו זה עולם הרגש שלנו. רבדים של עולם הרגשי. אז זהו, אז אמרנו שמחה, שמחה שפותחת את החוכמה, זה יושב על היופי ועל ההוד, ואני רוצה להבדל בין יופי לבין הוד, וזה כאילו העולם של לאה, זה יושב על העולם של רחל שבנוי על מה שהוא קורא לזה נפש חזקה ועין טובה. זאת אומרת, דווקא עין היא לא יפה, אלא היא טובה. זאת שתי מדרגות האלו שייכות למדרגה של רחל. ככה, אני חושב, זה בסיסי יותר ויסודי יותר. כשרצינו לדבר על מה זה נפש חזקה, נכון, רצינו לדבר על מה זה נפש חזקה, רצינו לדבר על מה זה נפש חזקה וביטוי שם משתמש בה, כן, זאת אומרת, כדי שיהיה, כך הוא אומר, כדי שתהיה עין טובה, צריך שנפש תהיה חזקה. זאת אומרת, הנפש שלא תהיה בעלת עין טובה, בנפש חזקה, אנחנו לא כרגע מדברים מה זה כל כך עין טובה, זה נשאיר יותר להמשך. ודווקא יותר התמקדנו במה זה נקרא נפש חזקה. אז רואים, אז הבסיס של הכל זה נפש חזקה. על גבי זה יש את העין טובה, על גבי זה יש את הלב היפה וההוד. השמחה והחוכמה. טוב, זהו. ואז בפעמים האחרונות מה שדיברנו, דיברנו על על הנפש החזקה. ואז דיברנו על פה בברכות ב-285. כן, נכון, ומדבר ולפני כן ראינו בברכות א', לפני כן ראינו שמה שעושה את נפש חזקה זה שהיא שואפת להתעלות, נכון? אם אדם מגדיר את, אם אדם מסתכל עצמו במובן של, לפני שיפתח את הדפים, בסדר? אם אדם, שזה עמודים שונים, נכון, דיברנו על זה שאם אדם נמצא בתהליך של תנועה, אז זה נותן לנפש שלו את הביטחון, נכון? זה מקור אחד שראינו את זה לפני די הרבה זמן, שנפש חזקה מבסס את הנפש שהיא מתקדמת, שהביטחון שלה הוא בהתעלות, בהתרומות, זה שהיא מחברת את ה... נכון? זה שהיא שמה לב שהיא מתעלה, היא כל זאת מתפתחת. אדם כזה, כחום מערב, לא... א' יש לו חוזק פנימי, ב' גם לא תמיד יודעים איפה הוא נמצא, שכל הזמן הוא מתעלה, כל זאת הוא מתפתח. זה טוב, זהו, אבל במקור הזה של פה, יש פה שתי מדורות, יש מדורה אחת, אני לא יודע איזה הבאתי לכם, מדורה ישנה וחדשה, קודם זה פרק 9, סעיף סמך ב', זאת אומרת, או שזה בברכות בית, אני לא יודע, אז או במתן 41 במהדורה חדשה, או 275, אבל גם כן, אני לא רוצה להתמקד בזה יותר מדי, רק מה שפה הרב מסביר, הוא, לא, הוא יותר מפרט איך נוצרת תנועה. נכון? זאת אומרת, דיברנו על זה שמה שנותן אדם את הביטחון זה התנועה, ההתקדמות, ההתעלות שלו. אם אדם מגדיר את עצמו כצדיק או רשע, זה בעיה, נכון? כשרוב בני אדם הם לא צדיקים, וגם מישהו צדיק לא רואה את עצמו כצדיק. אז הגדרה אם להיות צדיק או לא להיות צדיק, זאת לא הגדרה נכונה. הגדרה היא השאיפה, התרומות. שזה הדבר הבסיסי של הנפש. עכשיו כאן בסוגיה הזו על העין הרע, הרב מחבר את ה... מפרט את זה יותר. מפרט את זה יותר, ואומר שזה קשור ליד ימין וליד שמאל, נכון? שאם חברים אותם ביחד. מה שהדברים האחרונים שדיברנו עליהם, זה היה על זה שהיד השמאלית, שהוא קורא לזה פה היד המעשית והחומרית, היא בעצם, אז זה דיברנו על הרגש ועל האומנות ועל הדברים, נכון? זה היא כבכל הצד ה... זה איך שהרב צריך לקלוט את העולם, את העולם הזה. את העולם הזה צריך לקלוט אותו על בסיס של נפש, של, 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 איך שהאומנות ראה אותו, איך ש... טוב, זהו, זה דיברנו. ואז, אבל זה צד שמאל, צד ימין זה השכל. זהו, אז עכשיו רציתי לתאר, לדבר על שני הדברים האלו, לחבר כאילו את שתי הידיים, לראות את שתי הידיים, יש מקום אחד שם מסביר את זה. שוב פעם, לא בהקשר של שתי הידיים, אני מסביר שאלה, איזשהו סוג של הסבר, איך זה מתחבר ביחד. בסדר, אחר כך נמשיך הלאה פה. אז זהו, אז זה דווקא בקרש של ברכות א'. קרש ברכות א' בעמוד 56 זה יוצא. הנקודה היא כזאת, הנקודה היא ש... זה סוגיה ארוכה, סוגיה חשובה מאוד. היא מדברת על זה ש נכון שהמלך חזקיהו לא חזקיהו המלך לא התחתן. הוא לא התחתן בגלל ש הוא ידע שהוא הולכים להיוולד לו ילדים רשעים. זהו, ואז נגזרה עליו גזרה שהוא ימות. אז בא אליו ישעיהו הנביא ואמר לו שזהו, הוא הולך למות. אז המלך חזקיהו אמר לו, הביטוי שלו הוא ביטוי חריף, אמר לו, אב, שאלת לו למה? אז הוא אמר לו, בגלל שלא התחתנת. אז אומר לו, נו, אבל אני יודע שיצא מן רשעים. אז הוא אמר לו שאתה לא צריך להחליט בדברים האלו, כי הביטוי הזה של הגמרא נכון זה שבעד עיקב שדרחמן, הלם לחמת נכנס לתוך השיקולים של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות מצווה וזהו, לעשות מצוות וזהו. אז ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אז בוא נעשה, חזקיהו אמר לו, אז בוא נעשה, אז בוא נעשה, תתן לי את הבת שלך, והזכות שלך ושלי, אולי יגנו, וזה שיצאנו ילדים מתוקנים. אז אמר לו, ישעיהו, לא, זה כבר נגזרה גזרה. אתה הולך למות, וזהו. אז הוא אמר לו, כך הוא אומר, אמר לו, קלח נבואתך, קלח נבואתך, כבר כאן תלך וצא. זאת אומרת, תיקח את הנבואה שלך ותהיה, לא, קלה נבואתך ותצא, כן? תיקח את הנבואה שלך ותלך. ותלך. למה? בגלל שאני ככה אני מקובל מבית אבא, ש... כן, אפילו חרב חדה מונחת על הצוואר של אדם, אני מנע עצמו מן הרחמים. זה השיטה של, כאילו השיטה של בית דוד. השיטה של בית דוד היא שלא משנה באיזה מצב אתה נמצא, גם אם אני גזרה, אם תתפלל, קדוש הוא יכפר, אפשר לחזור בתשובה. זהו, זה בערך הגמרא. לא, ואז כמובן, כתוב פה בגמרא שנולדו לו שני בנים, אחד קראו לו רב שקה. זאת אומרת, ישעיה אורחי, ישר נתן לו את הבת שלו, נכון? ויצא מזה שני בנים. אחד זה מנשה ואחד זה רב שקה. הסיפור הזה מפורסם, זה שהוא לקח אותו, שהיו כבר ילדים יחסידויים, לקח אותם לבית המדרש לכתפיים שלו. לקח אותם לבית המדרש לכתפיים שלו, ואחד מהם אמר, ואז הם דיברו ביניהם. אז אחד מהם אמר לשני, תראה את הראש של אבא, כנראה שם קצת קרחת, אז אמר לו, אז אחד אמר, אפשר להקריב על זה, אפשר לעשות על זה, מעין קומזיץ כזה. לעשות דבשל, כן, לעשות איזה דגים. והשני אמר לו, אפשר לעשות, לא, זאת אומרת, אפשר להקים פה קוראן עבודה זרה. שם היו רעים, אחד ואחד טמבל, ואחד רשע. אז את הטמבל הוא זרק. כתוב פה ש... כתוב ש... את הפשקה. הפשקה הוא... החפטינו בארץ, הוא זרק אותו לרצפה. ועוד שתיהם. מנשה חי ורב שקה מת. עכשיו הגמרא דנה מה הייתה התפילה שלו. מה הייתה התפילה של... על מה חזקיהו התפלל. אז... אז הגמרא אומרת שהוא התפלל על, על, על כתוב שהפסוק אומר ויסב חזקיהו את פניו אל הקיר. אז יש שתי דעות פה. אחד אומר שזה היה, הוא התפלל מקירות ליבו. מה זה על הקיר? מקירות ליבו. והשני אמר, זה רבי לוי אמר על עסקי קיר. הוא התפלל על לא, הוא לא, הוא לא, זה לא יותר איך הוא התפלל מהלב שלו, אלא על מה הוא התפלל. על עסקי קיר. טוב, זהו. מה זה עסקי קיר? עסקי קיר, לפי ההסבר של לוי, זה שאתם מכירים את הסיפור הזה, נכון, את מה שכתוב שם על השונמית הזאת, נכון, שהייתה אישה חשובה, ושם אלישע תמיד היה עובר בבית, ליד הבית שלה, אז השונמית רצתה לבנות עליית גג. עליית גג לאלישע, שלא איפה להיות כשהוא עובר שם, נכון? אז נכון, עשה לעליית, הם עשו עליית גג, ואחרי זה נועד להם בן, אתם יודעים, נכון, הבן נפטר ואלישע הציל אותו, זה הסיפור. אז המלך, אז חזקיה המלך התפלל על זה. מה הוא אמר? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כמו ש... זאת אומרת, השולמית עשתה רק קיר, זאת אומרת, רק עשתה עליית גג לאלישע, ובשביל זה אתה החיית את הבן שלה. ועכשיו אבא קרא כאן דוד המלך, שלמה, הם בנו בית המקדש. אז אחת כמה שאתה צריך להציל אותי, משהו כזה, נכון? זהו, זה הדברים, זה הפשט של הסוגיה, כן? אז זה הוא התפלל, מזה הקדוש הוא הציל אותו, ולזה אחר כך הוא נחל כמה שנים, עוד הרבה שנים, ונולדו לו שני ילדים אלו, טוב, זהו. עכשיו, זהו, עכשיו, יש פה דבר מעניין, וזה שבעצם המלך חזקיהו רוצה שיהיה נס. הנס שהוא יקום, נגזרה עליו מיטה, והוא ביקש נס. עכשיו, הסוגיה הזאת מאוד קשורה גם לגאולה, לדרך של הגאולה, מכאן שגם הגאולה, לכל עם ישראל הוא עם מת כזה, ככה מופיע נכון בחזקל, עצמות יבשות, כמו מת, בגרים מתים, בכל זאת הוא קם לתחייה. זהו, אבל זה גם קשור לסוגיה שלנו. מה זה, כאילו, מה זה יד ימין ומה זה יד שמאל? מה יד ימין מתארת, מה יד שמאל מתארת? במובן הזה שיד ימין מתאר את העולם, כמו שיד ימין מתארת את השכל ויד שמאל מתארת את עולם המעשה. אז מה הכוונה? אנחנו ניסינו לחיות את העולם המעשה. אמרנו שעולם המעשה זה לא רק לעשות דברים, אלא המעשה זה כל העולם הזה, אבל דווקא בהערה של האומנות, שזה בעצם ההסתכלות האמיתית על החיים. שוב, היכולת שלא מצאנו מספיק את הסוגיה, את הדבר הזה. אולי צריך פעם באה לראות כן, יש לה סוגיה ארוכה מאוד על אלף מיני זמר של בת פרעה, שם הוא מסביר את זה גם כן. אבל בכל מקרה, העולם הזה זה עולם של דמיון, עולם של דמיון, של אומנות, של רגש. אז מה זה השכל? אז השכל, זהו, אז, גם את השכל צריך לחיות. אפשר להגיד, את השכל זה מתמטיקה. אבל זה נראה לי, שזה לא, נראה לי שזה נכון לתאר את השכל כמתמטיקה, וגם לא פיזיקה, ואפילו לא, הלכה. אז מה זה כן השכל? אתם יודעים, בלשון של, הרב או של המהר"ל, השכל בדרך כלל זה, קשור לנשמה. זאת אומרת, המהר"ל, כשהוא מדבר על השכל, הרבה פעמים כיוון לנשמה וגם הרב. בכל זאת, מה זה הדבר הזה? זהו, אז כאן הרב מתאר את זה קצת. בסדר? יש פה איזושהי פסקה קטנה שמתארת את שתי, המדרגות שעכשיו דיברנו עליהן, כאילו יד ימין ויד שמאל, ואיך מתחברות ביחד. אז זה נמצא בעמוד 56 בסעיף קוף מבית, זה בעמודה השמאלית. העמודה השמאלית מתחלקת לשלוש פסקות, אז פסקה אמצעית. כתוב שם ויותר יש לדעת, כן? יותר ככה. ויותר יש לדעת שהאמונה התורית, האמונות התוריות שלך במיטתן, ממשיכות ימיהן שלמות מוסרית נשגבה לכל המין האנושי. זאת אומרת, הנושא שלנו זה היסודות האמונה של עם ישראל. עכשיו, יסודות האמונה של עם ישראל, קודם כל בכלל התורה, מה פירוש המושג תורה? מושג תורה זה, נכון, זה דבר שמורה, זה בעיקר מופיע בחז"ל, תורה זה מלשון הוראה, שמראה את הדרך לעולם הבא. אז לזה הרב קורא שלמות מוסרית. שלמות מוסרית, הכוונה היא שהאדם הוא שקוע ב, לא יודע, בתאוות, יצרים, בחושות, בדמיונות, בשטויות, בחסרונות. והתורה עוזרת לו בעצם לחבר אותו לעולם הבא. לחבר אותו, לא נעזור את אותו עולם הבא. והתורה בונה לו, עולם רוחני, נכון? זה נקרא הצהרה שלמות מוסרית. ואת הביטוי, דוגמה, אני יכול להביא מוסר נגיד ככה בשלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה, זה מופיע דוגמה בספרי פילוסופיה, מה שנקרא אתיקה. כן, אתיקה או, מה זה אתיקה? זאת אומרת, אתיקה זה, כן, זה חוקים, נכון? זה חוקי התנהגות נכונים של האדם. זאת אומרת, אדם, נכון, יש, חוקי התנהגות של האדם. זאת אומרת, אני אגיד, אפשר להוביל את זה לכיוון כזה של, קודם כל חוקים, חוקי משפט, חוקי דברים כאלה, נכון? אבל אני יכול, זה אפשרות אחת להסביר את זה, מה זה נקרא מוסר. עכשיו, זו מדרגה נמוכה יותר מהשכל. השכל הסוג דברים לכאורה נשגבים, סתם עקרונים, והדמיון הסוג, והמוסר הסוג בחיי היומיום. הנהגות, איך לחיות את החיים, נקרא זה ככה. ככה בדרך כלל זה מתואר בפילוסופיה הכללית. נכון, יש עקרונות שכליים, יש עקרונות מוסר. יש זה שנקרא ביקורת השיפוט, ביקורת המעשה. איך בודקים את ההתנהגות, כן? חוק שייך לזה, משפטים היום שייכים לתחום הזה. נכון, זה סדרי התנהגות, זה לא דברים מופשטים ועליונים, אלא זה איך אדם צריך לחיות את החיים שלו. פשוט אחד להסביר מוסר, פשוט שנייה להסביר מוסר, זה שמוסר זה, תיקון מידות. בדרך כלל איך שאנשים, איך שאנחנו בעולם התורני, הדתיים משיגים את זה. מה זה מוסר? מוסר זה מידות. יש תנועת המוסר, יש, אבל גם החסידות עסוקה בזה, כל גדולי ישראל עסוקים בתקן מידות, לתקן את המידות. כך גם אפשר להבין את הספר מסילת ישרים. אבל במיוחד לא הבאתי, לא הזכרתי אותו בהתחלה, אבל את המסעת ישרים הרב מסביר אחרת. הוא לא מסביר את זה כתיקון מידות. וגם לא כמו חוקים וקולות שצריך בני אדם צריכים להתנהג על פיהם, כמו משפט. אלא איך הוא מסביר את זה? אתם יודעים, דבר מעניין זה שרבחבי וולוז'ין, עד הישיבה, אתם מכירים ישיבת וולוז'ין, ולשם באו, אחד, באותה תקופה שלו היה עוד גדול תורה אחד, הוא מפורסם, שקראו לו ביסל מסלנט. יש סיפור כזה, לא יודע כמה זה נכון הסיפור הזה, אבל סיפור כזה שפעם איזו אישה אחת, שני נשים רבו ביניהם, ולא יודע אם הסיפור זה נכון, אבל הסיפור שקשור לזה. ושני נשים רבו ביניהם, וזהו, ואחת בעצם אמורה הייתה, כן, הייתה מה שנקרא חלומות. אז כתוב ככה, בקשה ממש, בכוחות החולים שלה, שיביאו לה את, את השכינה שהיא רבה איתה כל הזמן. אז היא באה, עכשיו היא חשבה שהם רוצים להתפייס. אז היא קרבה את הראש שלה, את האוזן שלה לזאת שמת, הולכת למות, והיא נשכה אותה. כך, לא זוכר איפה הייתי את זה, שזה היה אחת הסיבות שבסייס סלנט מאוד, זה איש אותו מאוד, אנשים שולחים למות, כאילו לפני, דתיים עוד, לפני המשפט, לפני דין של הקדוש ברוך הוא, והאחד שיש להם לעשות זה רק, אז זה אותו מאוד, מכאן שהוא הגיע למסקנה שצריך ממש לעשות, כן, יש מקצוע שלם שנקרא מוסר, צריך לתקן מידות. זה לא מספיק, לא מספיק הלכה ולא מספיק, זה קצת דומה לחסידות, שאומרת שזה גם כן לא מספיק הלכה, צריך להתעסק בדעת אלוקים ובדברים כאלה, בעבודת השם. זהו, אז בסייס סלנט בנה שיטה שלמה, אתם יודעים, היו אחר כך, היו לו שלושה תלמידים גדולים, אתם יודעים, היו לו שלושה תלמידים, שם קראו להם סבא, זאת אומרת, סבא מכלם, סבא מסלובודקה וסבא מדוברטו, כאילו שלושה תלמידים, כל אחד היה לו שיטה קצת שונה, כל אחד לקח את הדברים של בסייס סלנט לכיוון אחר, אחד יותר רגשי, אחד יותר שכלי, אחד יותר, לא משנה, יש ביניהם חילוקים בין כל שיטה ושיטה. היום כמעט אין שירית כמעט לתנועה הזאת. יש קצת. אחד השיריות הגדולות שנשאר זה ישיבת חברון בגבעת מרדכי, בירושלים. היא קשורה לסבא מדובודקה. חלק מלבושים באדר כזה, וזה חלק מעבודת השם שלהם. להיות לבוש באדר, להיות... מי שמכיר אותם, אז ככה הם לבושים מאוד באדר, מאוד שם לב ללבוש שלהם. קצת דומה לדרך של רב לאו, וכל אנשים אלו הולכים מאוד ייצוגי. אז זהו, אבל כשהוא בסייס סלנט בא לרב חיים וולוז'ין, אמר לו, תשמע, תראו מה קרה, בוא תעזור לי להכניס מוסר לישיבות, בסייס, הוא לא הסכים, רב חיים וולוז'ין. והסיבה שהוא לא הסכים, זה בש... זה הנקודה שרוצה להסביר מה זה מוסר. מוסר זה לא חוק, וזה גם לא תיקון מידות. אלא אם דווקא מסתכלים על סלט ישרים, מוסר זה בעצם קשור לעמל תורה. נכון? כתוב, זאת אומרת, המסעת ישרים בנוי על, 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 יש משנה ויש ברייטה, ברייטה שאומרת שתורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה לידי זריזות. אז חיים בעצם אומר, וזה הדרך של הרב גם, וזה דרך שכך נגיד המסעת ישרים, שעמל תורה הוא בעצם העולם המוסרי האמיתי של הבן אדם. אדם שעמל בתורה, כאילו עמל בדבר השם, אז העמל הזה מזכך אותו, מתאר אותו, מצרף אותו, כן. אז מוסר, אז איך נגדיר לפי זה מוסר? מוסר זה בעצם, הייתי אומר, זה לא צורת התנהגות. זה גם לא דווקא תיקון מידות, אלא הייתי אומר שמוסר זה, אדם נמצא בחושך, נקרא זה ככה, הוא עסוק בדברים שהם לא לשמע, הם לא אמיתיים, הוא עסוק כאילו בעצמו, בתאוות שלו, ביצרים שלו, אז נגיד זה כחושך. ועל ידי עמל תורה, שזה להתעסק באור, על ידי זה בעצם הוא מתקן את עצמו. כלומר, עיקר התיקון של הבן אדם זה שהוא עמל בתורה. עיקר התיקון של האדם זה שהוא עמל בתורה ושהוא שקוע באלוקות, בקדוש ברוך הוא. שקוע בחוכמה האלוקית. זה מתקן אותו, זה מרומם אותו, זה מזכך אותו. מעבר, כן, וזה מוסר. אז למה זה חשוב? מכאן שהרב כתב פה שאמונות התוריות ממשיכות עם אין שלמות מוסרית. לסגל כל המין האנושי. כלומר, הוא בעצם רוצה לומר שהתורה באה לבנות לנו, התורה היא משון הוראה, היא באה למד, היא כאילו באה להכין אותנו לעולם הבא. זאת אומרת, מה שהתורה עושה, היא בעצם לא עסוקה, תשמע, יש לך פה מידה מקולקה, שם מידה, יש גם דברים כאלו בתורה, אז בסדר, יש כאלו, יש סוגיות כאלה. אבל עיקר התורה זה העמל. עיקר התורה זה העמל הרוחני. עיקר התורה זה השקלא וטריא והלימוד, וכן. להיות עמל, להיות תמיד חכם. ותמיד חכם מתקן את הבן אדם, מזכך אותו, מצרף אותו, מרומם אותו. ומה זה עושה? זה בעצם מביא אותו מחושך, נגיד מחושך לאור. התנועה הזאת היא מחושך לאור, מהיעדר, נגיד מלהיות שקוע בעולם הזה, להיות שקוע בזמן ובמקום ובחולשות שלי ובתאוות שלי, ולהרים אותי למושגים כביכול אלוקיים ונצחיים, להיות שקוע בסוגיות, זה בעצם, התנועה הזאת היא תנועה שמביאה אותי לעולם הבא. למה? בגלל שזה עולם הבא. זאת אומרת, אנחנו חיים פה בעולם הזה, עם כל החושך שלו, עם כל החולשות שלו, עם כל החלקיות שלו. ועל ידי העמל הזה אנחנו, על ידי זה שאנחנו מאירים את התבונה ואת הדעת שלנו, על ידי זה אנחנו בעצם מתעוממים ומתעלים כל הזמן לעולמות שכלי, זה נקרא שכל, זאת אומרת, לעולמות, מה שהרווחנו מזה, ששכל זה לא מתמטיקה, ודאי לא, אבל זה גם לא פילוסופיה. שכל זה עולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא זה עולם הבא, זה כאילו העולם שמואר באור אמיתי, שמואר באור מושלם, באור... יש עוד דבר שקשור לזה, וזה שאדם הראשון כשהוא חטא, אז הקדוש הוא אמר לו שאם אתה תאכל מעץ הדעת, אתה תמות. עכשיו, הוא אכל מעץ הדעת. הקדוש הוא אומר למלאכים, נכון, אומר שם זה שאם הוא יישאר לחיות, אז כן, הוא כמו הקדוש, הוא שיודע, הוא כך אומר, הוא כמו הקדוש שהוא יודע טוב ורע. אז הרמב"ם שואל, לכאורה זה לא מובן, הרי לכאורה הוא חטא. והוא קיבל כאילו שכר על זה, והשכר שהוא קיבל זה שהוא יודע להבחין בין טוב לרע. אז הוא מסביר שיש הבדל גדול מאוד בין להסתכל עולם בצורה של טוב ורע, ולהסתכל לעולם בצורה של אמת ושקר. קודם, כאילו הוא מחלק את זה, הרמב"ם, בלשון של הרמב"ם זה, בין מפורסמות למושכלות. אתה אומר, הטוב ורע, עסוק בשאלה אם זה טוב לי או רע לי. זה קצת קשור למושג מפורסם. מפורסם הכוונה היא כאילו האנשים יצרו מעין מבט כזה, שזה מפורסם. זה לא בא לבחון אם זה נכון או לא נכון, זה מפורסם שזה ככה. כלומר, זה מאוד דומה למושג טוב לי או רע לי. כן, לי זה נכון זה רע, או לי זה טוב, ולא רק לי באופן פרטי, אלא לחברה זה טוב או רע. ואז יוצרים סביב זה שזה טוב, או סביב שזה רע, נוצרת איזה מין, לא יודע, מילה סטיגמה היא נכונה, נוצרת איזושהי תפיסת עולם. נגיד סוציאליזם, כן, תנועת פועלים, כל הדברים כאלה, כל האיזם המודרני, כן, כל אלו הם שייכים הרבה פעמים לדבר הזה, שאנשים לא טוב להם, הם רוצים משהו אחר, ובסביב זה הם עוצרים אידיאולוגיה ושקפת עולם שלמה. בסוף אנשים חיים ככה. כן? אחר כך יכול שיעברו שנים, פתאום יהיה משהו אחר טוב. אז תיווצר השקפת עולם שלמה אחרת. אז כשהמבט הוא האדם, בשקפת עולם שלו, אז זה נקרא, שהוא מסתכל עולם דרך הטוב או דרך הסוף, ותשים לב, זה קשור למוסר, שמוסר לא קשור דווקא לחוק, או לא קשור דווקא לתיקון מידות, אלא, כן, אלא טוב ורע זה יותר, זה יותר, כן, זה יותר, האם, זה אולי הגדרה לך, האם כאילו, המבט הסובייקטיבי שלי, איך הוא מסתכל על הדברים, האם הוא מסתכל על הדברים בצורה חיובית, כאלה דברים בצורה שלילית, אם הוא מסתכל על הדברים בצורה חיובית, כן, יש לה שקפת עולם, זה מפוסם אצלו, אז דבר מסוים נראה לו חיובי לגמרי. ואם האדם, בפי השקפת עולם שלו, רואה את הכל באופן שלילי, אז הוא מפורסם אצלו באופן שלילי. כן? זאת אומרת, העולם של הפורסמות יוצר נגיד הפוך, עולם של הטוב יוצר מערכת שלמה של התנהגות, חוכמה ושכל, אבל כשהקנה מידה, הקנה מידה זה האדם. אז יכול מקום מאוד חשוך. פעם חשבו שעבדות זה דבר מאוד טוב. לאט לאט המין אנושי משתחרר מכל הדברים, ובנה לעצמו תפיסה יותר אנושית, יותר אנושית, יותר ליברלית, יותר מתקדמת, יותר שוויונית, לא יודע, כל דברים כאלה, שלאט לאט מאירים אור יותר, יותר חיובי במציאות. נכון? אז זה העולם של ה... מה שאומר, הרמב"ם זה עולם של מפורסמות, או זה עולם של טוב ורע. זאת אומרת, עץ הדעת, טוב ורע, יוצר קנה מידה כזה שזה נמדד על פי האדם. ואם האדם הוא נמוך, אז העולם שלו הוא רע, ואם האדם הוא גבוה, העולם שלו טוב. אבל זה קשור למבט ולהסתכלות. אבל יש גם הסתכלות אחרת, זה הסתכלות של אמת ושקר. להסתכל על העולם בצורה של אמת ושקר, זה לא במובן מה שנקרא היום מדעים אובייקטיביים. אלא להסתכל על העולם בצורה של אמת ושקר, להסתכל על העולם במבט של הקדוש ברוך הוא. ולא האדם במרכז השיקול, לא כמידה של האדם במרכז, אלא המבט של הקדוש הוא, הוא במרכז. כי המבט של הקדוש הוא עומד במרכז ומסתכל על העולם ובוחן את העולם. זה מבט מאוד גבוה, זה כמו לחיות את העולם כמו הקדוש ברוך הוא, כן, באותה השקפת עולם, באותו מבט. זה בעצם נקרא כבכל עולם הבא. בעולם הבא אנחנו יושבים ונהנים, כן, יושבים ונהנים, אנחנו מזיב השכינה, וצריכים שם, סותם בראשם, רואים, מסתכלים על איך שהקדוש הוא רואה את העולם, איך שהקדוש הוא קשור לאהבה ותענוגים ושיר שירים, מבטים מאוד פנימיים. אז זה שכל, זה מה שהוא אומר פה, מה שהתורה עושה, נגיד השכל, התורה, שלנו, מה שהיא עסוקה, היא עסוקה במוסר. מה זה נקרא עסוקה במוסר? היא עסוקה בעצם כאילו להזיז אותנו מהמבט המאוד צר ונוחי שלנו אל המבט האלוקי. כן? לנו, כן? אנחנו נעים מחושך ומין סובייקטיביזם כזה נמוך, או פסיכולוגיזם כזה נמוך. אנחנו נעים אל עולמות עליונים, עולמות אינסופיים. ללמוד להסתכל לעולם בצורה של איך שהקדוש הוא רואה את העולם. חלק גדול מה שכתוב שאחרי שאדם נפטר יש לו דין, שם דבר שאדם נכנס בן הדין, חלק גדול מזה זה האדם עצמו עושה לעצמו. וכאן שפתאום הוא רואה, הוא כך מתבייש מה שהוא עושה. כן? זאת אומרת, כל שהשרוי בתוך מבט של סובייקטיביים, או נקרא זה פסיכולוגיסט, פסיכולוגיסטי כזה, שהכל סביבי וסביב הבעיות שלי. אז בסדר, זה נראה לא אמיתי. פתאום הוא משתחרר מכל המבט הזה, והוא מגיע כאילו לכל עולם הבא, ושם זה נקרא דין. כן, דין זה כנראה כאן, זה לא שיושב שם מישהו דווקא איזה רכב משפטי ובודק את הבן אדם, אלא פתאום הנשמה של האדם מתגלת לו, והנשמה שלה זה עולם הבא. פתאום עולם הבא מהיר פה. עולם הבא מהיר, אז המבט של הקדוש, פתאום רואים את הכל במבט של הקדוש ברוך הוא, ואז אדם מתמלא בושה שמתנהג בצורה כזאת ילדותית וקטנה. בכל מקרה, מה שחשוב פה זה מה הוא מתכוון לומר שהתורה מלמדת את העולם שלמות מוסרית. שלמות מוסרית, התורה כאילו לוקחת את הבן אדם, מוציאה אותו מהפסיכולוגיזם, מהסובייקטיביזם הזה, וסביב הצור, ולמדת אותו לראות את העולם במבט יותר ויותר אלוקי. וזה נקרא מוסר, לא? זה נקרא מוסר, כבר שזה בעצם מכמה שתקן את הבן אדם. מכמה אם אדם הולך נגיד לפסיכולוג, והפסיכולוג מתקן אותו, בסך הכל הוא משמן את המכונה. אבל המכונה הזאת יכולה להיות מושחתת לגמרי. זאת אומרת, כן, גם גרמני, לפני 50 שנה, בתקופה של פרויד ואדלר, יכולו ללכת לפסיכולוג ולשפץ את האישוסים, היו נאצים. כן, גם זאת אומרת, זה רק יען של טוב, אז הנפש עובד יותר טוב עם עצמה. אבל זה לא תיקון של האדם. תיקון של האדם זה קשות, זה מה שאומר, תיקון של האדם קשור לעולם המוסרי, לכושר השיפוט, לעולם המוסרי של האדם. זאת אומרת, כמה האדם שרוי בתוך עצמו, והוא פרטי ואנוכי, וכמה הוא לאט לאט משתחרר מהבט הזה ולומד לראות את העולם במבט של הקדוש ברוך הוא. לא אובייקטיב במובן שמדעי הטבע ודברים כאלה, אלא אובייקטיבי במובן של איך הקדוש, איך האמת האלוקית נראה, איך הקדוש הוא רואה את הדברים מצד עצמו, איך, כן. זה התנועה המוסרית באמת. וזה בעצם מה שהתורה עסוקה, וזה מה שהיא אמורה ללמד את העולם. זאת אומרת, היא בעצם ללמד את העולם לראות את הדברים במבט אלוקי, בפרספקטיבה מושלמת, אלוקית, כן, מוחלטת, כן, וזה הדין שיש בעולם הבא. זה קשור לראש השנה, כן, ראש השנה היום, כי כולם כך עומדים מול הגודל האלוקי. טוב, הכל נראה בהערה הרבה יותר גדולה, יכול להיות גם זה מעורר את הבן אדם לחרטה וחזרה בתשורה, בסדר, אבל זה מתחיל בזה שהכל נראה רחב יותר ועשיר יותר וגדול יותר, וזה בעצם התנועה המוסרית העיקרית. כלומר, התנועה המוסרית העיקרית זה התנועה, כאילו, מהחלקיות של העולם הזה, אלא מבט השלם של העולם הבא. כן? זהו, אז יוצא, אז זה רב קורא אמיתה, זה רב קורא לזה, שלמות מוסרית לכל המין האנושי, כן? כל המין האנושי מרוויח מהתהליך הזה. זה גם לא קשור, דרך אגב, לעוד נקודה חשובה, זה לא קשור לא למדעים המדויקים, אבל גם לא לחוויה דתית. למה לא קשור לחוויה דתית? ושאדם על חוויה דתית יכול להיות שהוא נשאר בדיוק באותו מקום שהיה גם לפניכם. גם למוסלמים יש חוויות דתיות ומרוצחים גדולים, וגם לנוצרים יש. להפך, יכול להיות שמבחינה מסוימת חוויות דתיות יש לה הרבה יותר משלנו. אז מה זה? עולם הבא זה, כל מה שאומר, זה לקחת את המבט של האדם שהוא עושה סביב עצמו, סביב טוב ורע, סביב טוב לי, אורה לי, ולהפגיש אותו עם מבט כללי יותר, רחב יותר, עשיר יותר. אדם שקשור עולם הבא הוא יותר אוהב, הוא יותר מכיר את מה שנקרא היום בשפה המודרנית, את האחר. יותר, יכול יותר להכיל את הדויות ההפוכות ממנו, כן? זה נקרא עולם הבא. עולם הבא, עולם הבא זה לאט לאט להשתחרר. כן? אדם דתי הוא לא בכלל קשור עולם הבא. זה אולי מה שישראל סלנט בעצם בא ואומר. הנה, האישה הייתה דתית, והייתה, על הרגע האחרון היא הייתה רעה. אבל כל הדתיים הם כאלו, יכולים להיות כאלה. למה? כאן שבעצם אתה תוך עצמך כל הזמן. ואתה דתי. אחת הבעיות הגדולות של המגזר שלנו זה התעסקות גדולה בפסיכולוגיה. אז אתה נשאר, או בחוויה דתית, אתה נשאר בתוך עצמך, ואתה חובר חוויות, אתה מתקן את החוויות כל הזמן, במקום להיות עסוק כל הזמן במפגש עם הקדוש ברוך הוא. לא סתם אומר רבי עקיבא, השייך מישראל, שהקדוש הוא המקווה שלנו. כן, הקדוש ברוך הוא התיקון, והשכחו שיותר מתקרבים אליו, נשים יותר טובים. אם לא, סימן שלא התקרבנו אליו. כן, אם לא נעשינו יותר עשירים, יותר בעלי עין טובה, יותר בעלי רוחב, יותר עושים להכיל דמויות הפוכות לנו, כן, אז בעצם אנחנו לא קוראים יותר לעולם הבא. אנחנו קוראים לעולם הזה. עולם הזה, כך הוא בנוי. אז כל זה אדם סביב עצמו. סביב ה... כן? יש ביטוי כזה של השטן, שאומר לקדוש הוא אור בעד אור. כל מה שעושים פה זה בשביל עצמו. כל מה שאנחנו עושים, עושים בשביל עצמנו. גם כשאנחנו לכאורה ערכיים, מוסרים, הרבה פעמים עושים את זה בשביל עצמנו. וכל העניין של עולם הבא זה להשתחרר מהמבט הזה. לאט אתה תתרגל לראות את העולם. שוב, אז לכן לא יכול שיהיה אדם שקשור לעולם הבא והוא לא יכול להבין את האחר, לא יכול לשמוע, להרגיש את הדמות שעומדת לידו. כן, לשמוע אותה ולראות את הטוב שבה, או לשפוט אותה באופן שלילי, זה גם כן יכול להיות. לא שהמבט הזה הוא כולו פסטורלי, להפך, הוא יכול גם להיות, אבל זה מתוך שאתה תופס את העולם בצורה נכונה ונקייה, בצורה שלמה יותר. אז זה נקרא מוסר, וזה נקרא, ומין אנושי מרוויח לא מהדת. הדתות לא זו, אלא מהיהדות, מהיהדות. יהדות זה כבר משמע מהרב, שפסח תמיד היה אביב של העולם. אני אומר כאן שיצרנו מעבדות לחירות. מי שמשתחרר מהעבדות שלו, מהקטנות שלו לחירות, זה האביב של העולם. זה האביב של העולם. אז לכן העולם כולו מרוויח מעולם המוסרי הזה. טוב, זהו, עד פה זה דברים הפשוטים. עכשיו הרב אומר פה משהו יותר חריף. אז בכל מקרה זה נקרא שכל. עכשיו בעצם דבר מה זה שכל. מה זה אומר כך? והנה, הוא איתה תחיית המתים. עכשיו, תחיית המתים לכאורה זה בעיה. לא בעיה, זאת אומרת, זה... תחיית המתים זה, ככה התורה אומרת, שיש אירוע כזה שיקרה תחיית המתים, שבו המתים יקומו לתחייה. האם אפשר להפוך את תחיית המתים למשהו מוסרי? את עולם הבא כן. סתם, יש כזה, נכון, תורה שרונח, שאומר שצריך לראות את הסימנים של העולם הבא בעולם הזה. זאת אומרת, כן, מה שאמר משה, זאת אומרת, להתחיל להתרגל, אני זוכר אחד אומר, שמי שראתי מרצות הזה, להתרגל שיש לו נשמה, ולטפח אותה ולבנות אותה. הנשמה זה העולם הבא שלנו. כן? והיא תמיד תורה, כל הזמן לטפח אותה. אז זה דברים לכאורה ברורים לנו. כן? אדם צריך לדעת שהעולם הזה הוא חלקי. ויש עולם הבא, ששם הדברים נראים בצורה נכונה יותר, שלמה יותר, זה המבט הנשמתי. אז זה ברור שזה התורה עושה, היא מכינה אותנו למבט, מה שדיברנו. אבל האם יש גם ערך מוסרי לעולם הבא? לא, לתחיית המתים. יש אירוע כזה, התורה אומרת, יש אירוע כזה שנקרא תחיית המתים. אבל אם יש לזה גם ערך, לכאורה מוסרי מדבר. אז זה מה שאומר פה שכן. ובכך, בני תחיית המתים, לבד המיטתה, מיטתה הכוונה כאן שיהיה תחיית המתים. אבל היא גם כן אומר, היא עמוד מוסרי. וזה לא ברור בכלל למה. למה תחיית המתים זה, 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 זה לכאורה, את העולם, למה עולם הבא, זה, למה עולם הבא זה, זה עמוד מוסרי, זה ברור. זה פותח, מוציא אותי מהפסיכולוגיזם, הסובייקטיביזם למבטים, מה שאמרנו, פרספקטיבות ולמבט נשמתי ועליון של יופי, ברור כמה שדיברנו על זה, עליה, עליה שייכת עולם הבא, היא נקראת עולם הדעתי, יש עולם הבא, אז זה ברור למה זה עולם מוסרי. אבל האם תחיית המתים זה גם כן? אז הוא אומר שכן, למה? ושהיא עמוד המוסרי של השלמת האדם בעולם. אבל זה לא ברור, מכיוון שאני, בסדר, נכון, נכון שהעולם הזה הוא נפלא, אבל לזה נקרא מוסר. לזה נקרא מוסר? אולי לא, זה בסדר, זה נקרא לזה אומנות, נקרא לזה דברים אחרים, לא מוסר. אז הוא אומר שכן. הוא מסביר את זה, הוא אומר ככה. והנה, אם אנו מדברים לבת הכופרים, בוא נקרא את זה לפני מהם, והנה, אין אנו מדברים לבת הכופרים בכל תחייה. הראשים המוחלטים, שגם מתחילת הנפש והשרתה, הנשגבה, לא ירום אמרו. שהם הם המארסים את כל עושר האדם. זאת אומרת, יש אפיקורסים כאלה שמכירים רק את הגוף, במובן השלילי, במובן הקטן שלו. אז הם הורסים כל חלקה טובה, זה מה שאומר פה, למה? ושוב פעם, זה משאיר את האדם כמכונה. זה לא רק זה שהוא חי בתוך עצמו קטן, בסופו של דבר גם נופל עוד יותר נמוך. מי שמכיר את הסיום של קפקא, אז שם זה מתואר בצורה מאוד טובה. כלומר, איך שכל מידרדר זה לא נגמר בפסיכולוגיזם, זה מתחיל בפסיכולוגיזם, זה נופל עוד יותר נמוך. זה שבעצם הכל אפור, נכון? הכל חסר משמעות. הכל חסר ערך, כל הזה מתעסקים באיזה חוויות מסכנות של העולם. זה מה שרוצה לומר פה, אני לא מדבר על כופרים כאלה, שהוא כולם רשעים מוחלטים. זה הכי גרוע. אנשים שלא מבינים שיש עולם הבא. כלומר, שגם בתחילת הנפש והשארתה נשגבה, תראו את הפתוי, מה פשוט תחילת הנפש והשארתה נשגבה? אלף כל זה תחיית הנפש. אני זוכר את הביטוי תחיית הנפש. אני מדבר על זה עוד שנייה. אבל מה זה השרתה? השרתה נשגבה, זה ברור. זאת אומרת, הנפש היא נצחית. יש לנו צד נצחי ומוחלט בתוך החיים שלנו. נכון? יש לנו גם גוף. כשאדם נפטר מן העולם הזה גוף, אז הוא מתעתק מהגוף. אבל החיים לא נגמרים בזה. הנפש ממשיכה לחיות ולהתקיים. נכון? אותם רעיונות, אותם מחשבות אינסופיים ונצחיים, שאדם ככל שהוא עמל יותר יכול להשיג את זה גם בחיים שלו היומיומיים. כן? משמע, מה שאנחנו תחפש את העולם הבא בעולם הזה, או מה שתיארנו את זה קודם, כל המושגים של הוד ויופי, כל המושגים של לאה. כן? אז כל אלו הם דברים נצחיים, לא דברים, הם לא נעלמים כשהגוף נעלם. אז זה אנשים שכאילו כופרים בהשרתה נשגבה. היא נצחית הנפש. היא לא קשורה למקרים של העולם הזה. והיא סובלת בעולם הזה. שהעולם הזה הוא, כמו שמענו, מנוחי, מצומצם. זה מפחיד מאוד לנפש. הנפש הכוונה כאן זה הנשמה. לא משנה כרגע. למה קורא לזה נפש? גם הנפש קשורה לעולם הבא, כן? נכון? כשאדם נפטר מן העולם, אז גם הנפש שלו עולה לעולם הבא. רוב המשפט, הדיון, כאילו, שעה גדולה שאדם נכנס בה לדין, בדין בעיקר הנפש היא זאת שסובלת הכי הרבה. מכיוון שהיא זאת שחיה הכי הרבה פה בעולם הזה. הנשמה היא אולי מתביישת, אבל לא קורה לה שום דבר, חוץ מבושה. והנפש שוכה, נכון, היא סובלת, היא זאת שכאילו סובלת את סורי הגיהנום. אז זה נקרא השרתה, הנשגבה. מה זה תחייה? אז הוא רואה את זה בכמה מקומות. שהתחייה זה, כן. אם אתם רוצים לראות, פה לפני כן, בעמוד 51, בסעיף קוף למד, זה עוד מקום אחד מיוחד שם מדבר על הדבר הזה. אז כאן סופר שדוד המלך אמר 5 פעמים ברכי נפשי. כל אחד מהברכי נפשי שלו מדבר על, 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 על מקום אחר. כל אחד מהברכי נפשי שלו מדבר על, זהו, אחד זה שהיה במאי אימו, אחד זה שיצא לאוויר העולם, אחד זה שינה כבשדה אימו, אחד זה שהוא ראה בלתן של רשעים, והשלישי יום המיטה. טוב, אז כל אחים זה מובן, אדם עובר, נולד, יונק, יש ניצחון על הרע, אז אין, אפשר להביא לזה שיש לנו איזה שירה. איזה שירה יש להגיד על זה שאדם נפטר? נכון? אז לא רק זה, אלא זה הברכי נפשי הכי גדול שלו, של דוד. אז זה דוד הכי התרגש. לא ברור למה. אז זה הרב מסביר שם סעיף קוף למד, בערך באמצע. באמצע הוא אומר, דחר כל אלה, תראו את זה שם זה יצא, כן, דחר כל אלה, בערך מקביל איפה שנגמר הסעיף קוף כ"ח. שם משפט, והנה, ואחר כל אלה, הנה הפלאה יותר גדולה, לא מפורש, פלא, דבר יותר מופלא, אומר, בסוגן הוא אומר, מבהלת לב קצרי הדעת. כן, מי שלא בנה לעצמו יחס לעולם הבא, אז הוא מאוד מבהיל אותו. כן, מביאה לעצב ושיממון, אתם הולכים רק אחר רגש הבא מתפלות החושים, לבדם, זה יום המיטה, נכון? אז הפלאה יותר גדולה הוא יום המיטה. בסוגן הוא אמר שרוב בני אדם נבהלים מזה. למה נבהלים מזה? כאן ש... מה שנותן אדם קיום, זה החושים, נכון? זה נותן להם, פתאום זה נעלם. אני חושב שזה יעלם, אז הוא נבהל. אדם לא יכול, אחד דברים שאדם לא מסוגל לעשות, זה לקפוץ לעין. אדם הוא בריאה חיובית, שאוהבת חיים. אוהבת חיים. אז פתאום לקפוץ לעין, להיעדר. אחרי רוב בני אדם זה מבהיל אותם. אבל מי ש... כמו שמע, מי שבנה את העולם הבא, כל הזמן בתוכו, והוא חי את המושגים הנצחיים והערכיים, אז הוא יודע שזה לא נעלם לעולם. כן? הוא מסביר את זה, והוא הסתכל ביום המיטה, וראה, תראו את המשפטים שלו, אומר, וראה מה גדולה היא החליפה הנפלאה, הוא אומר, איזה פלא גדול יש פה, שמה, שאדם מתחלף מחיי גשם לחיי רוח. כן? למה? הוא מסביר, מחיים מלאים חשקת ספקות. בצללי רישה. אתם מסבירים מה זה עולם הזה? עולם הזה יש פה מלא חושך של ספקות. חוכמה, אתה לא יודע אם זה ככה או ככה, כן? אפילו מה שנראה, מה שטוב לא בטוח שזה טוב. אתה לא יודע, אתה מבולבל כל הזמן. כל הזמן נקרא חשקת הספקות. בצללי רשע, גם בתוך, לא רק בתוך חוכמה, גם בתוך הטוב לא ברור. ועובר משם לחיים מלא אור וצדק ונועם השם. הכיר בית הסט מחוכמה הצפונה של תורת החסד שיש בזה. ואמר שירה. כן, זהו, זה המשפט. אז גם פה, זה לדעתי התחיית הנפש. זאת אומרת, הדבר הבסיס, הראשוני, הכי חשוב שהתורה מלמדת, זה את הנצחיות של הנפש, ולא זה שהיא לא נותן צפיות, זה גם זה שהיא קמה לתחייה. זה כמו להתעורר. יש יום המיטה וזה שאדם הבוקר מתעורר, או זה שהגאולה, שלושת דברים הם דומים. במה הם דומים? הם דומים בזה שאדם עובר ממצב של לא יודע, 10% חיים, ולפתאום הכל מתעורר לו, פתאום הכל בעולם הבא אנחנו כאילו נפגשים עם הנשמה, עם, עם, ה, עם כל המושגים המוחלטים של תוך הישות שלנו, כאילו עוזבים את כל הנמיכות והשפלות והיומיומיות האפורה שמכחישה כל דבר גדול, עוזבים את זה ונפגשים עם עצמנו. זה עולם, זה עולם הבא, כן? זה עולם המוסר שלנו, שאנחנו עוברים מעצמנו למבט אלוקי, נכון? אז זה הדבר הכי מופלא שיכול להיות, כן? לבוא מספקות, מחולשות, מקטנות. יש את מה שאומר רב נחמן, שעולם הבא אנחנו יודעים שיש, רק מובטח לנו. גיהנום יש, הנה פה. איפה העולם הזה? זאת אומרת, נכון, העולם הזה הוא מסובך, הוא מאוד, מאוד שלילי, אפילו הרבה שלילה. אבל אז לכן אומר, ולכן היה צוחק לאנשים שהיו אבילים בשעת המיטה. סוף סוף אתה משתחרר, סוף סוף אתה משתחרר מהגוף, מהחושות שלו, ואתה מגש עם הדברים האמיתיים. לא, זה קשור למה שאומר פה, אין לנו מדברים למה אתה כופרים בכל תחייה. ראשים המוחלטים שגם בתחיית הנפש, למה זה תחיית נפש? השארתה אני מבין. לא, זה גם תחייה שלה. היא קמה לתחייה, היא מתעוררת. כן, כאילו הגוף השפיל אותה. נכון? זה כביטוי כזה ציקי כדירה, נכון? זה כמו בת מלך ש... כן, ש... כן, חי עם איזשהו סוחר כזה. נכון? באוכל שיש פה זה מין אוכל, אוכל כאילו שכביטוי כזה, ששפחות כאילו, אוכל נמוך כזה. נכון, זה העולם הזה, אוכל, כן, זה להיות שבוי במקום שלא מתאים לך, להיות עסוק במזונות לא אמיתיים, כן, ואז נפש משתחררת מכל זה. כן, כן, אז זה דוד אמר, אני רוצה להגיד שאפשר לחיות את זה גם בעולם הזה, על ידי המעל רוחני, על ידי המפגש עם התורה, על ידי המפגש עם העולם המוסרי של התורה. כל אלו ש... עסוקים פה בעצמם ובזה, הם כאילו מתעלמים מהגודל של התורה. גודל של התורה, כן, שהתורה יוכל לקחת את הבן אדם ולנסות אותו, להרים אותו, ולהיפגש עם מושגים אלוקיים, עם מושגים נצחיים. כן? התורה מחיה את הנפש, זה נקרא תחיית הנפש, היא מחיה את הנפש. היא גם משאירה אותה, מכאן שהיא נצחית. כל כך, אז אומר, כן, והראשי המוחלטים שגם תחיית הנפש שהשרתה נשגבה לא ירוממו, כן, זאת אומרת, הם לא מתעלים להבין את הגודל של המושג הזה של הנפש הנצחית שלנו, כן, שהשרתה, היא לא קשורה, הגוף זה רק לבוש שלה, כן, זה מקרה, לא, וזה לא, עכשיו, מי שאין לו את המדרגה הזאת, אז נופל לתוך הפרטיות, בסופו של נופל לתוך קפקא, לתוך עולם, לתוך סיביר, אני לא יודע מה, עולם של מכונות, כן? עולם של, 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 של חוסר משמעות. כל אפור, כל חסר ערך. זה פשוט לא ירוממו. הנשמה יכולה להרים את הבן אדם, לעשות אותו ערכי יותר, מוסרי יותר, בעל ערך, בעל חשיבות. זה חשוב עוד על הנקודה הזאת, מאוד חשוב להבדיל בין זה לבין הדתיים שגרים פה מסוימים, מכאן כאן הערבים והנוצרים, זה לא אותו דבר בכלל. מכאן שזה לא, הרב לא מדבר פה זה שאנשים רוצים למות, הרב מדבר פה זה שאנשים רוצים לחיות. מי שלערבים כל זה מתגעים מזה שהם מוכנים למות, זה לא, כן, יש מקום אחד שם מדבר על זה, כן, שיש אנשים שכולם מדברים בשם הדבר הזה, בעצם שונא חיים, הם מוכנים להרוג, מוכנים לרצוח את האחרים ואולי גם את עצמם. לא על זה מדוע, אנחנו נראה פה אנשים שאוהבי חיים, אנשים שאוהבים לחיות. אבל חיים בנויים ממושגים, לא יודע, נמוכים יותר, חומריים יותר, ומושגים אין סופיים ואלוקיים. אז אדם שאוהב חיים, אז הוא שם לב לסולם הזה. וגם כשהוא חי פה בעולם הזה, זה מה שמעניין אותו. הוא מוכן לסור את הנפש על שבת ועל חגים, סתם לדומה, על... על קבלת שבת, על להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה הכי חשובה לו. הוא לא צריך לחכות עד יום המיטה. כן? זה הבדל בין אדם שחי את עולם, כמו שדברנו על זה, על ההוד ועל היופי, על השירה ועל הגודל, בין אדם שכל זה אין לו קיים, הוא חי חיים אפורים. זאת אומרת, אפשר לחיות את העולם הזה כמו קפקא, אפשר לחיות את העולם הזה כמו... איך הספרתי את זה פעם, שהיה לי פעם, זה... אבא שלי היה חבר שהיה בפראג שם, והלך לבקר את... היה בבית קברות של קפקא קבור, בית קברות יהודי, והיה שם, יש שם תור ארוך. הוא ראה, כולם הולכים שם כיפה, וזה מכבד את המקום, הוא ראה שם שני יפנים. ושאלתי, מה אתם עושים פה? מה אתם קשור לקפקא? אז אמרו לו, מה פרוש? הוא הנביא שלנו. שקפקא כאילו את הדבר הזה בא לעורר את האנשים, תעשו לו מה קורה כשאין לכם, כשאין את הלא חיים, או נגיד מה שאין חיים אמר על כאן, שאין יחס לעצם, אז אם אתה עורף את הראש של המלך, אז יש לך פה, אם אתה חושב שהכל זה קקאו וסוכר, ואין לך, ואין ראש של המלך, אז יש לך בסוף, ארכי רוצח, ארכי רוצח, מכאן ש... זה מה שאני רוצה, לא צריך להבין את זה, לא צריך לחכות עד יום איתה, אפשר לחכות את העולם כשירה, כגודל, לחכות את העולם, להיות אדם, יש ביטוי כזה, להיות אדם של שבת, כן, אדם של שבת, אדם של, גם אמצע שבוע, יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, הכל קשור לשבת, הכל קשור לאהבה בתנוגים, לשיר נכון, לגודל הזה, אז העולם נראה ככה. זה עולם הבא, עולם הבא. ומי שאין לו את זה, אז הוא, או שהוא רוצח, ארכי רוצח, או שהוא קפקאי כזה, יכול להיות גם דתי, יכול להיות גם אדם, אבל הוא פשוט שונא חיים, הוא פשוט שונא בני אדם, ולא אכפת לו להרוג ולרצוח, והכל בשם, בשם הדת, הכל בשם המוסר, הוא יכול להיות אדיש, ויכול להיות חסר ערך לחיים, כן, אנשים יכולים למות לידו, וזה בכלל לא מזעזע אותו. יש סיפור כזה בגמרא, על... על, על הרב קטינה, קטינה זה סתם עניין, הוא היה ענב, רב קטינה אחד שלח, ראה ליד איזה בית גוג כזה, בית, לא, בעל אוב, בעל אוב זה אדם בעל חוויה מיסטית, דתית, ודנו שם למה יש רעידות אדמה, אז הוא אומר שכשיש רעידות אדמה, זה אומר שהקדוש הוא בוכה, שתי טיפות נופלות, אחת היא על ה... חייתי על הכאב שפוגעים בעם ישראל, ובשנה זה על הכאב על האדם, שהוא הולך להניש אותה. האדם זה כאן כאן לאנושות. כן? אז יש פה שתי כאבים. אז בזה יש רעידות אדמה. אז לכאורה אותו בעל אוב אמר דברים אמיתיים. אז אופטין אומר לו, אתה שקרן, כל מה שאתה אומר שקרן. שם הרב שואל, לכאורה, למה זה נקרא שקר, או מה דברים אמיתיים? אז הוא אומר, שלפעמים אנשים יכולים להגיד, יכולים לדבר על עולם הבא ודברים כאלה, אבל בעצם שונאי חיים, הם שונאי חיים. כן, מי ששונא חיים, אז לא יכול לדבר על עולם הבא. כן, נכון, זאת חשובה. אצל הרב זה מאוד בולט. הוא היה תמיד נגד התפיסה כזאת, שאם אתה שח דברים גדולים, אתה מבט ערך דברים קטנים. נגיד, אפילו הדברים האלה שאני רואה כל כך הרבה ואני לא יכול לראות את העולם הזה. אפילו זה הרבה בזה צליעה, הרבה בזה פגיעה. אדם שייך באמת לעולם הבא, אז הוא רואה את העולם הבא, הוא רגע, אבל זה נותן ערך משמעות לעולם הזה. כן, הכל מקבל ערך מוכרים, של יופי, של קיום גדולה. כן? אז חשוב, הנקודה הזאת ועוד, כן? זה לא, הוא לא נתקיים פה, זה לא עולם... יש גם נקודה מאוד חשובה, שעם ישראל הוא לא נתן... יש אנשים שחושבים שעם ישראל נתן לעולם את המוסר, לא, את הדת, את עולם הבא. כן, אבל זה לא נכון. גם ארצודם, זה לא נכון. זה אולי אחר, כן, ארצודם כותב שזה טעות היסטורית. גם הרב, כן, משהו, זה לא זה מה שעם ישראל, לא זה התפקיד של עם ישראל בגלות, ללמד את העולם להיות דתיים. התפקיד של עם ישראל בגלות זה לגדול בתורה. דתיות היא אחד הטעויות הגדולות של המין האנושי. כשדתיות זה כן, נכון, זה יש איזה פילוסוף אחד שאומר, זה להיות גר כל הזמן, זה לא לשלוט לא את העולם הזה ולא את העולם הבא. להיות חסר אישיות. הרי זה הרב אומר שהדת היא מר ממוות, יותר גרוע ממוות. הכפירה זה מוות. כן, זה הורג את הבן אדם, זה הופך אותו לקפקה. זה מוות. אבל הדת היא מר ממוות. זה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. אז לא על זה הוא מתכוון למר. הוא מתכוון למר שאתה נעשה יותר טוב, יותר מכיל, יותר מכיר, יותר... כן, יותר חי את משמע, יותר חי את העולם כמו שלה חי את העולם, ביופי כזה, בפנימיות כזאת. קצת דומה לזה שהייתה יכולה לפעול בידי סב, זה קצת נראה דומה, שהיא עסוקה במושגים גדולים, כלליים, פילוסופים, דתיים, עולם הבא, אבל זה לא, זה משהו אחר לגמרי, משהו אחר לגמרי, כן, זה לראות, זה כאילו לראות את הנשמה של העולם הזה, לראות איך זה מתחבר ביחד. ואדם כזה הוא יותר טוב. היה פעם מקובל אחד שאהבתה נלחם איתו הרבה. והם היו, זה היה קשור לדמה, לתימנים ולכל הדברים האלה. הם עבדו כבר, הוא היה מקובל. ואחד הדברים שאהבתה הוא תמיד אמר שהוא למד מהרב צבי יהודה ומהרב זצ"ל שככל שאתה יותר פנימי, אתה יותר בעל חסד. אם אתה, הפנימיות עושה אותך, זה סיטרא אחא, וזה סיטרא אחא, וזה שלילי, וזה שלילי, אז זה לא פנימיות, זה יותר אישך להלכה, אולי, תמה, טהור, זה תמה, זה טהור, כל דברים כאלה, אסור, מותר. הפנימיות עושה את האדם בעל עין טובה, לא בעל עין רע, לא קפדן יותר, אלא ענב יותר. קשור לזה, חשוב עוד לדבר הזאת להגיד, נכון? שזה מה שעולם הבא עושה. זהו. עכשיו, אז, ומי שמתעלה מזה, הופך את אדם למכונה. או ארכי רוצח כזה. לכן הוא לא פה, ולא ירוממו. שהם הם המארסים את כל עושר האדם, נכון? מה זה אדם שאין לו נשמה? מה זה אדם שאין לו, אין לו, אין לו עולם הבא? מה זה אדם שאין לו, אין לו את כל היופי הזה? מה זה? אז הוא, אין לו כלום. אין לו שום דבר, נכון? מכונה עלובה. לכן זה מארס את כל העושר האדם. שוב, רואים פה את הנקודה שהוא רוצה שבני אדם יהיו מושרים. ולא שבני אדם יהיו דתיים. כן? כשהם הם מרסים כל עושר אדם, כל חלקת המוסר יחיבו מנחליהם. כי ניתן יד לכל פושע, מה פירוש? הרי, כן, ניתן יד לכל פושע, ואבל לפלס חמאס, סידם, כתוב פה חמאס, משהו, זה גם המשך עם הדרגה הזאת, סידם, ולמר, חלוב שתו כי מחר נמות. זהו, אז כל זה היה עדיין לגבי עולם הבא. עכשיו אומר שיש דבר נוסף. הדבר נוסף זה תחיית המתים. אז מה זה תחיית המתים? רוצה להגיד שגם תחיית המתים קשורה לעולם המוסרי שלנו. איך? זה לא שאומר פה, שגם גם אמונת השרת הנפש לא יוכל עוד דמין אנושי להתרומם אל רומות מעלתו המוסרית. זאת אומרת, זה גם כן לא מספיק. צריך גם את תחיית המתים. אבל למה? אז הוא מסביר. רק עם אמונת תחיית המתים הגופנית. למה? כי האדם להיותו במעלת שלמותו האמיתית צריך שלם בנפשו וגם שלם בגופו. זה הנקודה החשובה. זאת אומרת, בסופו של דבר העולם הבא לא זה שהוא לא הופך את אדם לרשע ולרע, אלא אלף עושה אותו יותר רחב ויותר כללי, אלא מתוך זה גם מגיעים יותר לערך של העולם הזה. כל מה שדיברנו על האומנות היא באה מהנקודה הזאת של תחיית המתים. כן, תחיית המתים. כן, ולא מהנקודה של הנשמה. הנשמה יכול שהיא לאו דווקא מדברת על עולם הזה, ואת עולם הבא. אבל תחיית המתים, זה כמו הבדל בין הנשמה לבין החיה. אתה יודע, את החילוק בין שתי מדרגות האלה. נפש, רוח ונשמה הם חיות בעולם הזה. שהנשמה היא סוגיות הנצחיות, והנפש היא איך שמרגישים את זה. החיה היא מקיפה אותנו מסביב. היא לא, כאילו הנשמה יושבת מעל הראש. הרוח זה במוח ובלב, והנפש זה כאילו בכליות, והנשמה יושבת על הראש, כן? או בראש. לא משנה, או בראש או מעל הראש. אבל החיה אין לה כלי. היא סביבנו. ולכן גם החיה לא מושפעת מהחטאים של בני אדם. הנשמה כן. הנפש, אדם יכול בחטאים שלו לכרות אותה. אדם יכול להרוס את העולם הרגשי שלו לגמרי. הוא יכול לטמא את העולם הרוחני שלו. הוא יכול לגרום לזה שנשמה תסתלק, כי לא יכול לסבול את המקום המכוער, את המקום המכוער הזה. החיה היא לא, היא לא מסת... אנחנו לא יכולים להשפיע על החיה בכלל. ודווקא בזה היא מסובבת אותנו ונותן לנו ערך כל הזמן. זה קשור, זה אי זאת שעושה את חיית המתים. הנשמה היא מהירה, עם... יש עוד דוגמה לזה, בניסים, למשל, קריאת ים סוף זה, 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 זה נס של הנשמה. זאת אומרת, הנשמה באה, הופכת את הטבע למשהו חדש, אחרי זה עוזבת אותו ומחזירה אותו. החיה היא עושה ניסים אחרת. החיה היא עושה ניסים שלא מרגישים שזה נס. זה כמו, כמו בבית המקדש שהיה קרובים. שלמה עשה קרובים מאוד גדולים. חוץ מהקרובים שהיו על ארון הברית, היה עוד קרובים גדולים יותר. והם היו יותר גדולים מהמידות של, של קודש קודשים. או נגיד, היו עומדים צפופים ומשתחווים ברווח. אז זה לא, אז זה לא שבית המקדש פתאום מסע גדול. נשאר אותו, דבר. וכל מיני, כן, נגיד, קמת המדינה. קמת המדינה זה לא נס נשמתי. קמת המדינה זה נס של החיה. זה כמו תחיית המתים. כלומר, היא פשוט מרימה את העולם הזה למקום גבוה יותר, עליון יותר. זה קשור מה שדיברנו על, על האומנות. כל מה שדיברנו על האומנות, זה לדעתי הערה של, החיה. שהיא בעצם, שזה קשור, עוד פעם, אני חוזר, זה קשור למה שדיברנו על הנפש שמתעלית כל הזמן. עכשיו, כדי שהיא תתעלה, היא צריכה לחבר את שתי הידיים שלה, נכון? את היד ימין ויד שמאל. יד ימין כאילו שייך לנשמה, ויד שמאל יכולה שייך לעולם המעשי. אבל הוא מסביר לך, אבל זה מה שיוצא פה, שעולם המעשי, כשהוא לבד, הוא יכול להיות שהוא נמוך מאוד. אבל כשהחיה מהירה בו, אז הוא מפרח למשהו מאוד מיוחד. משהו, כן, וזה כל מה שדברנו על האומנות וכל הדברים האלה. זה גם מקבל מהנשמה, אבל זה גם מקבל מהחיה. החיה היא... חיה זה לא חתול או עכבר. החיה, יש 5 מדרגות, רק שתדעו, הגיע הזמן. יש לה, הנשמה שלנו, העולם הפנימי שלנו, יש 5 מדרגות. נפש, רוח ונשמה, שזה משהו, תראה, להם יש כלים, לנפש, הנפש הכלי שלה זה, זה כאילו הכליות, או הכבד, זה עולם הרגשי והיצרי שלנו. שם בעצם מצאת האומנות בעיקר. אחר כך יש לי, לרוח, הכלי שלה זה הלב, או חלק מהמוח. ונשמה, הכלי שלה זה חלק מהמוח ומעל המוח. כן? לחגש לנו עוד 2 מגות לנשמה שלנו. בעולם הפתימי שלנו זה נקראת חיה ויחידה. כן? אז החיה היא, אין לה כלי. אין לה כלי. ואז החיים מסביבנו. עכשיו, יש לזה חיסרון. חיסרון הוא שאנחנו לא יכולים כאילו להשיג אותה. אבל היתרון שלה זה שהיא בעצם, שחיה, בגלל שהיא לא מתפעלת, היא יכולה לחיות אותנו כל הזמן. היא לא מתרגשת מהחושות שלנו. היא חיה את עולם באופן מוחלט. יש לנו גם יחידה. יש לנו גם יחידה, זאת אומרת, עוד יותר פנימית. כן, עוד יותר פנימית, שגם היא יחסית סוערת, לא יודע, הוא ממלא את לא משנה כרגע, איפה היא. לא, אז תחיית המתים, לדעתי, באה מהחיה. זאת אומרת, זה אור של, כאילו, העולם הבא בא מהנשמה. הנשמה היא חיה מעלינו. היא פשוט, כאילו, שולחת קרניים לתוך עולם התודעתי שלנו. היא מרוממת אותנו ומעלה אותנו ומקדשת אותנו. והחיה היא לא, היא מסביב. נגיד, דוגמה, זה שהם מצאו קד של שמן, נכון? מצאו קד של שמן. והדליקו את השמן הזה 8 ימים. אז מה בדיוק קרה שם? לקחו, היו שם, או נגיד, יש עוד דוגמה לזה, זה נכון, זה בנרות של המנורה, יש 7 מנורות. אז שש היו דולקים, כשם כולם היה אותו מיכל, 6 היו דולקים מהלילה עד הבוקר, והשביעית, נר השביעי, היה דולק מרגע שהדליקו עד מחרת. שמדליקים פעם שנייה, כן, אם הייתי נכון, זאת אומרת, 24 שעות יד בדק. אבל בכלל זה לא ברור, שם אותה כמות של שמן. עכשיו, אותו דבר זה גם לגבי חנוכה, מה בדיוק קרה שם? הכניסו שמן ליום אחד, כן? עכשיו, השמן הזה של יום אחד דלק יום אחד. מה קרה אחרי היום האחד הזה? יש כמה אפשרות להסביר את זה, נכון? אפשרות אחת שבעצם טוב, עכשיו נוצר שמן ניסי. אבל שמן ניסי, אתה לא מקיים את אותו מצווה. אתה לא מקיים את הצווה, זה לא שמן ארצי. אפשרות הפשוטה היא תסביר כמו שקרה גם עם הנר המערבי הזה. שגם כאן, אתה לא מקיים מצווה אם אחרי 8 שעות נגמר הנר, ועכשיו הוא דולג על די נס. אלא זה משמע, זה כמו להקים את המדינה. כלומר, יהודים שהיו 2000 שנים פחדנים, וערבים קראו להם בני המוות. בני המוות. אז שפחדו מכל דבר. פתאום, תוך תקופה קצרה, הם נפחים אליהם גיבורים כאלו. תחשבו, בן גוריון אומר משפט שהוא לחלקים את המדינה אחרי לא 2000 שנים. אלא כמעט 3,000 שנה אף אחד לא אמר כזה משפט שהוא מוכן להקים בבית שני. לא היה ריבונות יהודית מלאה אף פעם, רצו אף פעם לא היה, תקופה קצרה, תקופת ינאי אולי קצת לפני כן, קצת אחר כך, בסך הכל לא היה, כל זה היו משועבדים או ליוונים או לכסדים, ודאי שתקופה קצרה מאוד הם היו עצמאים לרומאים. היום, פעם זה הרבה, יש כל כך הרבה זמן, פתאום יהודי יש לו את האומץ להגיד שהוא החלקי מדינה. זה נס של תחיית המתים. זה נס שלא בא מדתיים. לא בא מדתיים, יכול להיות דתיים היו רסים יותר. לא בא, לא מדתיים, לא מצדיקים. זה בא דווקא מרשעים. מכאן שזה דוגמה טובה מאוד לתחיית המתים. מה שחשוב פה זה ש... עכשיו, הרב אומר פה שגם זה בערך מאוד גדול. מבחינה מוסרית, לא מבחינה, אני לא מדבר עכשיו על שיהיה מאורה כזאת כך וכך שנים, אלא זה נותן לנו תפיסה, בדיוק כמו שעולם הבא נותן לנו תפיסה פנימית, נשמתית, עולם הבא, גם תחילת המתים נותן לו ערך, מה? שהעולם הזה הוא בעל ערך, שיש שלימות, מה שאומר פה, יש שלימות נפשית, שיש לנו בנפשו וגם שלם בגופו. בתחילת השלימות היא שתהיה נפשו רוממת תמיד, שהנפש, הנפש זה כאילו עולם הרגשי, זה כאילו הכליות, התאוות, היצרים, מה שדיברנו על זה, שיש מכונות שמניעות את העולם. א', אנשים שואפים דברים קטנים, ואת יש מכונות נמוכות של שנאה, קנאה ודברים כאלה. כן? אז כל, כן, אז כאילו התחילת המתים, את זה מסלק. מה שתחילת המתים, זה לא נשמע מסלק, זה התחילת המתים מסלק את זה. הוא זה שבעצם עומד את הבן אדם, שאפשר לאהוב בלי לסנוע. אפשר לאכול בלי לקנא, ואפשר משא ומתן בלי תחרות. שהכל יושם שמיים. זה מה שהוא אומר פה, כי שתהיה אפשר, הוא אומר תמיד לשאוף תחילת השלמות. שבזה יגיע לשלמותו, ויזכר גם כן, יזכר גם כן אותו. זהו, עכשיו זה קשור, סתם, קשור לסוגיה של חזקיה המלך, שבעצם זה חזקיה המלך התפלל. הוא אמר לו, הוא אומר, אנחנו בנינו לא רק את עולם הבא, אנחנו לא רק בנינו את התורה, אנחנו גם בנינו את המדינה, בנינו את בית המקדש, בנינו את ירושלים, שזה נשת תחיית המתים. ומאלו הוא רצה שהקדוש הוא יחיה אותו. כן, מנשת תחיית המתים. חבר'ה, זה דומה מאוד לגאולה של היום. אבל מה שחשוב להישאר שלנו, זה להביא מה זה יד שמאל. מה זה יד ימין זה יותר שייך לנשמה. הנשמה היא מהירה ביד ימין. אבל החיה מהירה יותר בצד שמאל. שגם עולם המעשי והרגשי שלנו כל כך מופלא. טוב, זהו. צור פה את שם.